ספר דברים, פרק חמישי, פסוק ו. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פה אסל. עד עכשיו זה בדיוק כמו בספר שמות. כאן מתחיל ההבדל. כל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואילו בספר שמות כתוב וכל תמונה אשר בשמיים ממעל. מה ההסבר להבדל הזה? מסביר המהר"ל מפראג, כל עניינו של ספר דברים להוסיף ביאור על הספרים הקודמים, ולפי הכתוב בספר שמות, היה אפשר להבין ש פסל דבר בפני עצמו, תמונה בפני עצמה, ואני זוכר לו, פסל זה כל תמונה, אשר בשמים מעל ואשר בארץ מתחת, אשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים על רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהביי, ולשומרי מצוותיי. אנחנו מכירים את כל זה מאיזשהו מקום, נכון? מפרשת יתרו, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, וגם זה כתוב במפורש בספר שמות. שמור את יום השבת. פה יש הבדל. שמור את יום השבת, בעוד שבספר שמות כתוב זכור את יום השבת. מה ההבדל בין זכור לשמור? ההבדל הוא בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, נכון? עשה, אומר המהר"ל מפראג, זה תוכן, לא תעשה זה כלי. למשל, מי שאיננו מקיים מצוות עשה, מבטל מצוות עשה, אז הוא כמו אדם שיש לו כלי, אבל הכלי ריק. אז העשה ממלא. לעומת זה, מצוות לא תעשה, זה כמו אדם שיש לו כלי מלא, אבל הוא מחורר, הוא פוגע בו מלמטה, ואז מה שיש בפנים יוצא החוצה. זאת אומרת, שהלא תעשה הוא מצד המקבל, והעשה מצד הנותן. כל התורה כולה בראשית שמות ויקרא במדבר, זה התורה מצד הנותן. ספר דברים, תורה מצד המקבל. לכן זכור הופך לשמור. פשוט מאוד. מובן מאלה. זכור את יום השבת ל... מה ההמשך? כן, לקדשו, נכון. למה אני שאלתי את השאלה? בגלל טעות מצויה בציבור, כמה וכמה פעמים שמעתי אנשים אומרים, זכור את יום השבת לקודשו, זה טעות. לקדשו. בסדר? לקדש אותו, לא לקודשו, לא לקודש שלו. בסדר? הפעם אני למדתי את זה בשיעור, אז מישהו התווכח. אמר, לא, בסידורים האשכנזים כתוב לקודשו. פתחנו כמה סידורים אשכנזים, והיה כתוב לקדשו, מה אני אעשה? טוב, אז שמור את יום השבת לקדשו. כאשר ציווך השם אלוהיך, איפה הוא ציווה אותך? הרי זה לא כתוב בספר שמות, נכון? כאשר ציווך השם אלוהיך.
במראה.
בפשטות במראה. כאשר ציווך כבר במראה. זאת אומרת, הרי אם אני אומר לך זכור, זכור זה מניח שיש משהו שאתה כבר יודע. רק ששכחת אותו, אז אומר לך תזכור, או שאל תשכח אותו. נכון? זכור את יום השבת. לכן, ומה היה צריך לזכור? את הציווי של, של שבת שהיה במראה. אבל ברגע שאומרים שמור, שמור זה לאו דווקא אומר דבר שהיה. זה יכול להיות שעכשיו זה מתחדש. לכן צריך להוסיף את המילים, כאשר ציווך השם אלוהיך, שלא היה צורך להוסיף אותם בפרשת זכור. בפרשת יתרו. אגב, אני שואל אותם שאלה קטנה. בעשרת הדיברות היו כתובים, בלוחות היו כתובים עשרת הדיברות, נכון? לפי איזה נוסח? של פרשת יתרו או של פרשת ויתחנן? מן הסתם פרשת יתרו? אולי? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יש אומרים שאין ראיות מוחלטות, אבל זה אפשרי. שהנוסח של פרשת יתרו הוא בלוחות הראשונים, מה שנשבע, והנוסח של פרשת ויתחנן זה מה שבלוחות השניים, מה שנשאר שלם. כן, הרי כתוב ש... וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות אשר שיברת. הראשונים אשר שיברת. אז יכול להיות שזה ממש לא נוסף, וכתבתי הלכות את הדברים אשר היו. המצד שני כתוב, וירד מנהר, והוא ידי שתי הלוחות, ועליהם כתוב ככל הדברים אשר שמעת. מה זה ככל? בערך. אז יכול להיות שיש הבדל בין הנאמר לי ולנכתב. יכול להיות שמה שכתוב בפרשת יתרו זה מה שהשם אמר, ופרשת חנן זה מה שהשם כתב. יכול להיות הפרש כזה. יש גם אם כבר שאלה לגבי הכתב של הלוחות, באיזה כתב היו הלוחות כתובים? האם כתב אשורי, דהיינו הכתב שלנו המרובע, או שמה היו כתובים בכתב עברי קדום? אמנם בבבלי משתמע שהכתוב בכתב שלנו, אבל בירושלמי זה מחלוקת. יש מי שאומר שהכתוב בכתב שלנו, יש מי שאומר שהכתוב בכתב הקדום. יש אומרים שזה ההבדל בין לוחות ראשונים ללוחות שניים, שבלוחות ראשונים היה כתב מרובע ובשניים כתב עברי קדום. אותה שאלה נשאלת לגבי הספר תורה שכתב משה. הרי משה כתב את ספר התורה באיזה כתב? האם בכתב עברי קדום או בכתב אשורי? אולי יש הבדל בין הספר שהוא הניח בתוך קודש הקודשים לבין הספר והספרים שהוא חילק לעם. מה אתה רוצה?
יש אומרים ויש אומרים.
יש אומרים ויש אומרים. כי זאת האמת. מה, אני לא יכול להגיד דבר שהוא לא אומר.
איך אנשים יכולים לומר על משהו כאשר אין לך בכלל משהו מול העיניים שאפשר להתייחס אליו? זאת אומרת, כל זה תיאוריה וזה תיאוריה לכאורה.
אני לא מבין אותך. אתה שואל איך אנשים יכולים...
אחד אומר שזה בכתב עברי. השני אומר שזה בכתב עברי קדום, אחד אומר בכתב אשורי. לפי מה?
אני רוצה להמשיך את המשפט שבו הסברתי מה אני לא הבנתי בדבריך, כי אני חושב שבינתיים חזרת על השאלה. כן, אני אומר, אני לא מבין אותך. הרי אם אתה שואל, איך אפשר שיתווכחו אם אין להם דבר מול העיניים? ההפך, אם היה להם משהו מול העיניים, אז הם לא היו מתווכחים. זאת אומרת, כל הדעות צומחות מזה שאין לנו המסמכים האלה ביד. אם היה לנו המסמכים האלה, לא הייתה בכלל מתחילה המחלוקת. בסדר? כן. עכשיו כל אחד מבאר כך את הפסוקים, לפי הבנתו את הפסוקים. זה גם אומר משהו לגבי מהות התורה, שהיא משתנה לפי כל אחד ואחד, איך שהוא תופס את התורה. אבל למשל, בכתב העברי קדום, יש אות עגולה. איזו? עין, נכון? בכתב העברי קדום, העין זה עגול. נכון? ולכן התלמוד הירושלמי אומר שלפי השיטה הזאת, עין שבלוחות בנס היה עומד. מה שאין כן לפי השיטה הבבלית, שבכתב עברי, בכתב שלנו היה כתוב, אז מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. בסדר? בבקשה?
הספר
תורה
שבימינו,
לפי
אותם דעות שזה היה בעברית קדומה, אז אחרי הוא קשר.
לפי הדעה שמשה כתב בספר התורה בכתב עברי קדום, איך ספר תורה שלנו קשה? ככה אתה שואל? לא גמרת את השס?
מה, בסנהדרין?
כתוב מפורש. וכתב לו את משנה ספר התורה הזאת, משנה כתב העתיד להשתנות. ועל זה שמח עזרא לשנות את הכתב מכתב עברי קדום לכתב מרובע. פשוט. טוב. אגב, מי המציא את הכתב האלפביתי? מי המציא? כתב חרטומים או כתב יתדות, זה קדום מאוד. אבל באיזשהו שלב עברו לכתב אלפביתי. מי המציא את זה? אז יש כל מיני דעות. יש אומרים שזה המצרים העתיקים. זה פיתוח של כתב החרטומים. כתב סיני, מצאו בסיני כמה שרידים של כתב כזה. יש אומרים שזה הפניקים, דהיינו הכנענים הצפוניים, הם המציאו. ולכן גם יש כך מסבירים מדוע הגמרא מכנה את הכתב העברי הקדום בשם כתב ליבונאה, כתב מלבנון, כוונה. ויש אומרים שזה העברים המציאו אותו. וייתכן שזה הכוונה של הכתוב. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות, שלראשונה הופיע הכתב האלפביתי הזה, ואז זה היה חידוש איך לקרוא אותו. כן? אולי שהכתבה השורי בפעם הראשונה, שגם זה יכול להיקרא כתב אלוהים, מכתב אלוהים. בסדר? כמו שאומרים בסליחות, איך ימחה ונכתב למול אבי, כי אין לפניו מחשב כמחשבי, למחות מאשר כתב יום רביעי, כי המכתב, מכתב אלוהים הוא, וסלחת לעווני, כי רב הוא. נכון? איך אומרים בסליחות?
רק בעשרת
ימי תשובה,
לספרדים, אצלנו.
ומה אתה אומר שהספרדים אומרים ככה, לכל עורך ימי הסליחות, זה נכון.
זה אני אמרתי אצלנו, לא לאורך כל
עורך. אתה אומר שעדות המזרח אומרים את זה רק בעשרת ימי תשובה. כן, אבל הספרדים אומרים את זה כבר מראש חודש אלו. זה נכון. עכשיו, מאחר ואני בערך הזכרתי כ-15 פעמים את המילים כתב עברי קדום, ואף אחד לא שאל מה זה, סימן שכולם יודעים מה זה. מה זה? לא שאלת. אתה כבר שנים שומע. אתה יודע שאני כל הזמן מלמד הלכה פשוטה, זה הלכה. שאם אדם בשיעור לא הבין מושג או רעיון שאמר הרב, אסור לו לשתוק, הוא חייב לשאול. ואם הוא לא שואל, זו עבירה.
שנאמר.
מה?
שנאמר.
כמו שאמר חז"ל, לא הביישן למד. נכון. זה כתוב מפורש בהלכות תלמוד תורה לרמב"ם.
ואתה מכריח אותנו עכשיו להיכנס לזה עוד פעם.
עד שבעזרת השם זה יושרש בכל כלל ישראל דרך האינטרנט, אנחנו נצטרך מדי פעם לצטט את ההלכה המפורשת הזאת. זה לא שאין לך נסיבות מקילות, נולד לך בן לפני יומיים, בסדר, אנחנו מבינים, אבל בכל זאת הרב, פרק ד' הלכה ד' בלכות תלמוד תורה. הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יכעוס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו ורגז, יאמר לו רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה. הלכה ה. לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. יעבדוך עמים. שאם נתבייש מדבר זה, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, ואינו למד כלום. לפיכך אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. באמת דברים אמורים, יש פה הסתייגות. לפעמים מותר לרב, או אפילו חובה לרב, להיות אכזרי, לרדת על התלמידים. למה? באמת אמורים, בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר, מפני עומקו, או מפני דעתם שהיא קצרה. אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה, ומתרפים עליהם, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם, ולאכלימם בדברים כדי לחדדם, וכעניין זה אמרו חכמים, זה רוק מרה בתלמידים. בסדר? אז הבנו את ההלכה. יפה. נמשיך הלאה. כן?
כל הסיפור הזה של העברית קדום והעברית השורית, נראה לי שכל אחד אומר דבר אחר, בסוף אנחנו לא יודעים מה...
זה נקרא שיש דעות שונות. אני לא מבין, רגע. זה חדש לך שבכל מיני עניינים בתורה יש מחלוקות? אז גם פה יש מחלוקות. כן.
אז עדיין לא הסביר
לך, איך הוא ולמה? אתה אומר שאני לא הסברתי לו מה זה כתב עברי קדום. אתה יודע למה?
הוא לא שואל.
כי הוא לא שאל.
אז זה מישהו.
מה אתה שואל? אתה יודע מה זה כתב עברי קדום, למה אתה שואל? שאלה שאתה יודע את התשובה עליה. כשמי שלא, אני לא משחק משחק עם זה, כשמי שלא יודע מה זה כתב עברי קדום, היא לא יפסיק לעבור על ההלכה וישאל מה זה כתב עברי קדום, אני אענה. בסדר? טוב, הלאה. מה אתה רוצה?
לדעת מה זה כתב עברי קדום.
יפה, אתה תסביר לו.
אני לא שאלתי.
אבל למה לא שאלת? אתה יודע מה זה כתב עברי קדום? אז למה לא שאלת? אחרי שאני הסברתי שזה גם עבירה, לא לשאול.
כי הוא שאל... עכשיו זה לדעתי הרב, עכשיו צריך פה גאירה לפי הדברים
שלך. מה זה, מה?
עכשיו לגרור לפי הדברים
שלך. אתה רוצה שאני אגר?
לא.
זה גאווה.
רוצה
שנתעייד. טוב. אתה מבין? זה לא סתם משהו טכני. זה משהו גם בנפש. זה חלק, לימוד התורה דורש גם גבורה. ואם אתה תקיים את ההלכה הזאת, אז זה גם ייתן בנפש שלך גבורה כזאת, שאתה פתאום תמצא את עצמך במקום אחר, מפה שהיית עד עכשיו. בסדר? טוב. אז אתה, אבל כיוון ששאלת, אז אני לא אמתין עד שהוא ישאל. מה זה כתב עברי קדום? פשוט מאוד. זה הכתב שבו השתמשו אבותינו, בימי בית ראשון, ובימי השופטים, וגם המשיכו להשתמש בו במקביל לכתב שלנו, הכתב האשורי, בימי בית שני. והשתמשו, עדיין המשיכו להשתמש בו אפילו במטבעות של בר כוכבא. עדיין השתמשו בכתב העברי הקדום.
אפילו
בנק ישראל שקל. בשקל, הנה. יש לך מטבע של שקל? לא? יש לך מטבע של שקל? יש לך מטבע של שקל? כן, אז תראה את זה לחבר שלך, שנמצא מצד שמאלך. אתה רואה שם, יש שלוש אותיות? כן. כן, הדבר הזה הוא העתק של מטבע מהתקופה הפרסית, מהתקופה של עזרא ונחמיה. וזה היה כשהאזור של ירושלים נקרא על ידי הפרסים יהוד. יהוד היו כותבים את זה בשלוש אותיות, יוד, ה, ד, שאין הכתובות כאן לפניך. זה כתב עברי קדום. בסדר?
מתי התחילו להשתמש בכתב
קדום? מתי התחילו להשתמש בכתב? זה הקדום ביותר. ברגע שהומצא הכתב האלפביתי, זה הכתב שהומצא. עד היום הזה השומרונים ממשיכים להשתמש בכתב הזה, קצת שינויים לעומת מה שהיה, אבל זה הכתב.
זה הכתב שהומצא
בארץ,
כאילו, איפה? אצל מי זה הומצא?
אצל מי זה הומצא? יש בעצם שלוש דעות. יש אומרים שזה המצרים העתיקים, על סמך, הכתב הנקרא כתב סיני, שמצאו ממנו כמה שרידים במדבר סיני, שהוא מעבר בין כתב החרטומים לכתב האלפביתי. יש אומרים שזה הכנענים הצפוניים, הנקראים פיניקים, ולכן גם הכתב העברי הקדום נקרא בגמרא בשם ליבונאה, יש שם משון לבנוני. ויש אומרים שהעברים הם המציאו אותו, וייתכן שאפילו משה רבנו הוא הראשון שהשתמש בו, וייתכן שזאת המשמעות של המילים, כי המכתב מכתב אלוהים הוא. בסדר? המכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. אנחנו מזכירים את זה גם, הספרדים לפחות, בסליחות, ועדות המזרח החל מעשרת עם התשובה. טוב. כן. המקור
של הכתב האשורי.
כן.
זה לא עברי אולי? אם זה לא עברי...
אתה שואל... אז זהו, זו השאלה. איך התפתח הכתב שלנו? הכתב שלנו נקרא כתב אשורי, המרובע. מאיפה הוא בא? כן. אז האם הוא המצאה חדשה? או שהוא פיתוח מתוך הכתב הקדום? רבי אברהם בן עזרא אומר שזה פיתוח מהכתב הקדום. כלומר, זה השתנה מהכתב הקדום לכתב החדש, באופן הדרגתי. ויש אומרים שלא כך, אלא מלכתחילה הומצא הכתב מחדש. על ידי עזרה, אני יודע מה. בסדר?
מכל הספרים שנותנים על הצורה של האותיות, וכל מיני דברים ככה, זה שטויות אם זה נמצא...
כן, אתה שואל שאלה עמוקה ומתבקשת. אם ככה, איך יכול להיות שכל כך הרבה סתרי תורה, בתורת הקבלה, מבוארים מסביב לצורה של האותיות שלנו? איך זה יכול להיות? אז יש כמה אפשרויות. האפשרות האחת היא שהכתב שלנו הוא קדוש יותר, כי הוא הכתב שהיה בשימוש אצל הנביאים. כפי שמשתמע מגמרא במסכת מגילה, כלומר כתב אזוטרי, שהשתמשו בו בחוגים צרים, ורק עזרא גילה אותו לכל העם, או התיר את שימושו לכל העם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שגם אם מבחינה היסטורית זה הומצא מאוחר יותר, אבל זה מומצא ברוח הקודש, וזה בעצם מגלה את עומק כוונת התורה. ונגיד את זה כך, בזמן שהייתה נבואה בישראל, לא היה צורך לסמוך את התורה על ידי צורה מסוימת של האותיות. משעה שהסתלקה רוח הקודש, אנחנו צריכים, כדי להבין את התורה יותר לעומק, את הכתב שלנו. וזה שכתבנו אנו, הוא בעצם העליון יותר מאשר הכתב הקדום. אגב, לא כך סברו למשל כתות ים המלח. יש באחל הספר בירושלים מה שנקרא מגילת ישעיהו. זה ספר ישעיהו, פחות או יותר הנוסח שלנו, והוא כתוב בכתב אשורי כמו שלנו. אבל כל מקום שכתוב שם הוויה, י' כ' ו' כ', הם כתבו בכתב הקדום. במקום בכתב המרובע, כי הם היו שמרנים ביחס לשם הוויה. בסדר? הם חשבו אם כן שהכתב הקדום יש לו קדושה יותר גדולה. וזה מזכיר קצת את חלק מהאחינו האשכנזים שאומנם עברו למבטא הספרדי בתפילות, אבל לגבי שם הדנות ממשיכים להגיד אדוי נוי. כן? כי חושבים שבזה אסור להתפתח. אז זה קצת דומה. טוב. מה?
שהם כתבו את השם הוויה.
כן. או אולי הם כתבו בשם הוויה כדי שהוא פחות קדוש, והם לא רצו אם זה יתבזה, ייפול וכדומה. יכול להיות. כל מיני אפשרויות. כמו שאנחנו כותבים השם, עם ה' עם צ'ופצ'יק, או שני יהודים, או דברים כאלה. כן.
הכתב של היום, לא הכתב המרובע. העגול.
הכתב העגול של היום.
כן.
זה, מה?
בכתיב, לא?
כן, כתב הכתיב, מה שנקרא. זה הכתב של האשכנזים, שהתפתח בדורות האחרונים. כשהייתה החלטה, כשחידשו את העברית, היו דיונים באיזה מבטא להשתמש, מבטא ספרדי, אשכנזי, תימני, באיזה כתב להשתמש, האם בכתב של הספרדים, בכתב של האשכנזים. בסוף, דוד ילין וחבריו, אליעזר בן יהודה וכולי, החליטו שידברו במבטא הספרדי ויכתבו בכתב האשכנזי. ואז הראשון לציון דאז אמר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. עכשיו, זה לא בצחוק, כי זה באמת, האשכנזים היו בעשיו, היו באדום, זה הכוון. כן. טוב. לדעתי, שולחים מכתב למכותב בשפה שהוא מבין. לכן אני מסיק מכך שהקדוש ברוך הוא כתב בשפת החרטומים, שאותם מבינים בני ישראל שהיו למעלה מ-200 שנה במצרים ואינם מכירים צורת כתב אחרת. אינני מבין מה התערובת של מושגים שיש בשאלה הזאת. כותבים מכתב למכותב בשפה שהוא מבין, אבל מי אמר בכתב שהוא מבין? כלומר, אתה פה מערבב בין הכתב, הקדוש ברוך הוא כתב בשפת החרטומים. אין דבר כזה שפת החרטומים, יש כתב חרטומים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דיבר בעברית וכתב בעברית, וכל השאלה היא באיזה כתב הוא השתמש. זאת השאלה. עכשיו, ברור שבאיזשהו שלב עוברים מכתב אחד לכתב השני, אז מי אמר לך שזה לא קרה בדיוק בזמן מתן הלוחות, השינוי הזה? יכול להיות?
שאלה, איך היהודים ידעו עברית?
איך היהודים ידעו עברית? זו הייתה השפה שלהם, העברית. זה שהקדוש ברוך הוא דיבר בעברית, זה בגלל שהשומעים היו דוברי עברית. לא דיברו מצרית, מה אתה חושב שהם עברו אולפן למרגלות הר סיני כדי שהם יבינו באיזה שפה הקדוש ברוך הוא מדבר? להפך, כן? המצרית הייתה שפה של משעבדיהם והם דיברו עברית. כן? גם במדרשים שלא שינו לשונם. גם אתה רואה את השמות שלהם. השמות של בני ישראל הם שמות עבריים חוץ מכמה חריגים, אבל שיש להם סיבה מיוחדת. משה, יוסף, עושה, משה, צופתת פענח, אחירה בן עינן, שיש כמה סיבות מיוחדות למה זה שמות מצרי, אבל באופן כללי, יש שמות עבריים. האם יכול להיות שבספר שמות מובאים הציוויים כמטרות? שמות, מגמות, ייעוד. ובחומש דברים באים הציוויים כדיבור, כהסבר, כפירוט. רק ספקולציה בעקבות שמות החומשים, שהרי שם מעיד על פונקציה כלשהי, משם מעיד על פונקציה כלשהי, על הכוונה. כן, אפשר להגיד את זה. מה הנפקמינה בכל דעה במחלוקת באיזה כתב נכתבו הלוחות ספר התורה? זה באמת שאלה גדולה, אתה צריך לברר מהם הדעות. יש בערך 5 דעות. אז צריך לברר כל אחת מה זה אומר. כן, השאלה היא כזו, אבל באופן כללי, הדיון הוא האם דבר השם הוא עבר מלכתחילה בכתב או בדיבור. מי שאומר שהתורה נמסרה בכתב הקדום, זה סימן שהעיקר בתורה הדיבור ולא הכתב. כיוון שזה כתב שהוא פחות קדוש, פחות, רק כתב שימושי. מי שאומר שהתורה נמסרה בכתב אשורי, אומר שיש אחדות בין הדיבור לבין הכתב מלכתחילה. אז למה בגמרא יש איסור להשתמש בכתב עברי הקדום? כי השומרונים משתמשים בו. 2. באיזה כתב השתמשו הצדוקים? טוב, מה שאסור להשתמש בכתב העברי הקדום, הכוונה אסור להשתמש בו בספר תורה, שלא כותבים ספר תורה בכתב ההוא. וזה בגלל שהשומרונים ממשיכים להשתמש בכתב הקדום, ואז אנחנו עושים דווקא להם. זה דבר ידוע, הרבה פעמים הלכות נקבעו בתור דווקא להם. זה כמו שפעם מישהו שאל את הרב מרדכי אליהו, האם מותר להעלות אישה לתורה? אז הוא אמר, לא, בגלל הרפורמים. רפורמי אחד יום אחד שאל אותי, למה אתם לא מעלים אישה לתורה? אמרתי, בגללכם. הוא אמר, מה? באמת? אני חשבתי שאנחנו מעלים אישה לתורה בגללכם. טוב. עכשיו, באיזה כתב השתמשו הצדוקים? אינני יודע, אני מתאר לעצמי שבכתב של כולם. כלומר, לא שמענו על מחלוקת בין הצדוקים לפרושים בעניין הכתב. אז כמו כולם. מצאו בחפירות הארכיאולוגיות, ליד הכותל, מצאו אבן עתיקה, שבה כתוב לבית התקיעה. כן, כמו חץ הפניה. וזה כתוב בכתב מרובע. כן? ויש להניח שבמקדש לא היו מריבות באיזה כתב כותבים. אז אני לא חושב שההבדל בין הצדוקים לפרושים בזה. למה דיברו בגלות ביידיש ולדינו? בגלל שאנחנו שמרנים, ואנחנו משמרים את השפות העתיקות של העמים כשהם כבר שוכחים אותן. כלומר, אנחנו מעלים ניצוצות. הרי היידיש זאת הגרמנית של הממוצעת של המאה ה-16. וגם הלדינו, זה צורה קדומה של אחד מהניבים העתיקים בספרד. אז היום, בספרד, כשרוצים לחקור מנגינות ספרדיות עתיקות, הם הולכים ליהודי סלוניקי, כי אצלם זה ישתמר. כן. טוב. מה?
מה המשמעות של השם משה?
מה המשמעות של השם משה? מה זה משנה עכשיו? אמרתי שזה שם מצרי, זה נכון, אבל חוץ מזה, מה... הזכרתי את זה רק בדרך כלל. כן? משה במצרית, זה... יש שתי דעות, מה פירוש המילה משה במצרית, על פי המצרית העתיקה. יש אומרים שמשה זה מים. לכן, כי מן המים משיתיו. ותקרא שמו משה, כי מן המים. זה השעה, לכן קוראים לו water. ויש אומרים שמשה פירושו בן. כתוב, ויהי לה לבן, ותקרא את שמו משה. ויהי לה לבן, ותקרא את שמו משה. מה קרא לו? בן. כמו שהזמרת זהבה בן, נולד לה בן, שהיא קרא לו בן. ואז כך ששמו זה בן, בן, בן. טוב.
יש קשר בין אתר אשורי
לאשור? אתה שואל האם יש קשר בין המילה אשורי, שאומרים על הכתב, לבין אשור, הממלכה. לא, אין שום קשר, כנראה. הגמרא אומרת שאשור זה מלשון מיושר, ישר, זה קווים ישרים, הכתב המרובע. אבל באשור כתבו בכתב יתדות, זה אחת מהצורות של כתב היתדות העתיק. בסדר? טוב, אחרי כל זאת, אנחנו יכולים להמשיך בלימוד של הטקסט שלנו, סך הכל טקסט מרכזי בתורה, עשרת הדיברות. פסוק י' שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוהיך, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת לשם אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובנתך ועבדך ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך. למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. זה לא כתוב בפרשת יתרו. וגם, ההמשך לא כתוב פרשת יתרו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, והוציאך השם אלוהיך משם ביד חזקה ובצורה נטויה. על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. מה זה כל הדברים האלה? הרי לפי מה שכתוב בספר שמות, כל הסיבה של שמירת השבת זה מעשה בראשית. כי ששת ימים עשה השם את השמים את הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. על כן בירך השם את יום השבת, ויקדשהו סברי מרנן. אז אם כך, למה פה מוזכר יציאת מצרים, ובספר שמות מעשה בראשית? שוב, מאותה הסיבה. יש מאותה הסיבה, שבספר שמות מדברים בשפה של הנותן, ובספר דברים מדברים בשפה של המקבל. המקבל, מה הוא יודע? הוא יודע יציאת מצרים. בבריאת העולם הוא לא היה. היינו בבריאת העולם? לא היינו. אתה אומר?
בשפה של מה?
של המקבל, הנותן. הנותן. מי נותן את עשרת הדיברות? הקדוש ברוך הוא. אז השפה שלו זה שפה של בריאת העולם. כלומר, כשהוא רוצה לשמור את השבת, זה מצד שהוא הבורא. כשאנחנו שומרים את השבת, זה מצד שהוציאנו ממצרים. לכן, בשמות יוזכר הטעם האחד, ובספר דברים, הטעם השני, במצוות השבת. מה? מה לא הבנת? אני שאלתי שאלה, השאלה ברורה או לא ברורה? השאלה עצמה הייתה ברורה או לא?
למה פה כתוב שמור ופה כתוב זכר?
לא, זאת בכלל לא השאלה. אז זאת לא השאלה שאני שאלתי עכשיו. השאלה מדוע פה כתוב שמור ושם זכור, היא שאלה ששאלתי לפני בערך כחצי שעה. עכשיו אני שאלתי שאלה אחרת לגמרי. האם אתה יודע מה היא? לא. אז אני חוזר. אני שאלתי מדוע הטעם של מצוות השבת המוזכר כאן הוא יציאת מצרים, בעוד שבספר שמות, כלומר פרשת יתרו, מוזכרת בריאת העולם. מבטא את השאלה? בסדר. ואז התשובה היא שבדיוק כמו שאמרנו לגבי זכור ושמור, שיש הבדל בין הנותן למקבל, אז אפשר לעזור ליהודי שם? כן. בדיוק כמו ש... הסברנו שבין זכור לשמור, שזכור הוא מצד הנותן ושמור מצד המקבל, הוא הדין לגבי טעמה של מצוות השבת. שכשהקדוש ברוך הוא שומר שבת, הוא שומר שבת מטעמים של היותו הבורא. ואנחנו שומרים את השבת מטעם היותנו יוצאים ממצרים. מובן? זה מצד הנותן, זה מצד המקבל. עכשיו ברור. פשוט מאוד, כי היינו עבדים במצרים, וכשעובדים זה מאוד לא נעים, אנחנו לא אוהבים לעבוד, ולכן אנחנו רוצים לנוח. לכן השם נתן לנו את יום השבת שבו אנחנו נחים, נכון? כולם נחים בשבת חוץ מהרבנים. טוב, פסוק אם לפי ההלכה מותר לאישה לעלות לתורה, אז למה אנו משנים דברי אמת בגלל טועים?
בגלל?
טועים. התשובה לשאלה מונחת בעצם השאלה. ייתכן היה על פי ההלכה למצוא דרכים, זה לא תמיד פשוט, אבל היה מקום למצוא דרכים להעלות אישה לתורה. ומפני הטועים אנחנו בדווקא לא עושים. מה הבעיה? זה בדיוק מה שאני אמרתי, כלומר שאני מבין מה השאלה. השאלה היא, כן, בגלל הרפורמים ובגלל מגמות מסוכנות, יש לנו כלל, עת לעשות לשם בפירוט תורתך, שלפעמים הכיוון הכללי של התורה הוא יותר חשוב מאשר פרטיה. כן.
מה הסיבה שאנחנו צריכים לזכור את מעשה בראשית?
מה הסיבה שאנחנו צריכים לזכור את מעשה בראשית? כלומר, אתה בעצם שואל, מדוע צריך להאמין בבריאת העולם? כלומר, למה האמונה הזאת חשובה? זה השאלה? אתה שואל למה צריך לזכור מעשה בראשית, ואני שואל אותך מה זה מעשה בראשית? בריאת העולם, נכון? כלומר התורה רוצה שבני ישראל ידעו שהעולם נברא, נכון? ואתה שואל למה זה חשוב, נכון? כלומר האם לא היה מספיק להאמין שיש אלוהים ושהוא נותן תורה? בשביל מה אני צריך גם לדעת שהוא ברא את העולם? יכול היה גם להסתדר עם עולם קדמון. זאת השאלה שאתה שואל? או שלא ידעת שזו השאלה שאתה שואל?
לא, מה שאני התכוונתי לשאול, הרב הסביר מקודם שבעצם אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים, במקום האחר אנחנו צריכים לזכור את מעשה בראשית.
נכון.
יציאת מצרים אני מבין, מעשה בראשית אני רוצה להבין
למה. אתה רוצה להבין למה צריך לזכור את מעשה בראשית. עכשיו, מה פירוש לזכור את מעשה בראשית? אני הרי לא הייתי שם. מה זה הצפצוף שם? מה זה מצפצף שם, הלו? טוב, מה אתה אומר? אני רוצה שתסביר לי את השאלה. כלומר, נראה לי שלא הבנת את השאלה של עצמך. מה זה... לזכור את מעשה בראשית. תסביר לי מה זה לזכור מעשה בראשית. לא, זה לא מה שאתה שואל. אתה שואל... לא, לא, אני רוצה שתבין למה אני עושה לך את זה עכשיו. אם אתה משתמש במושג, אתה שאלת שאלה אחרת, למה צריך לזכור מעשה בראשית? כלומר, כשאתה שואל למה X, סימן שה-X מובן לך, רק מה שלא ברוך זה הלמה. אז אני רוצה שתסביר לי, מה זה לזכור מעשה בראשית, ואז אני אוכל לדון בשאלה שלך, למה צריך לזכור? בסדר? אתה מבין את מה שאני אומר לך? מה? לא, זה לא פילוסופי, זה לא פילוסופי, זה כמו שתגיד ככה. נגיד שאתה חושב על מלפפון שזה עגבנייה. ואתה רואה אותי חותך מלפפון, ואתה אומר לי, אבל אני לא אוהב עגבניות. אז אני צריך קודם כל שאנחנו נסכים לגבי המילים שאנחנו משתמשים בהן. כשאני אומר מלפפון, למה אני מתכוון? כשאני אומר עגבנייה, למה אני מתכוון? בסדר? לכן, כשאתה שאלת, למה צריך לזכור מעשה בראשית? היה לך ציור בראש. מה זה לזכור מעשה בראשית? ואני לא בטוח שהוא זהה למה שאני קורא לזכור מעשה בראשית. אז תסביר לי למה אתה מתכוון. אני פשוט ילד קטן שעכשיו שמע לראשונה את המילים לזכור מעשה בראשית, ואני שואל אותך למה הכוונה. אתה יכול להסביר לי בבקשה?
למה שאני רציתי להבין לרב. למה הכוונה לזכור מעשה בראשית?
אז אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל מה זה לזכור מעשה בראשית? לזכור מעשה בראשית, פירושו, לדעת שהעולם נברא.
ולמה זה חשוב?
עכשיו אתה שואל שאלה חדשה. למה זה חשוב? לדעת שהעולם נברא. בסדר? כי לכאורה היה אפשר לומר, מספיק לנו שהעולם קדמן, העיקר שיש אלוהים, ושהוא נותן לנו תורה, בשביל מה צריך גם לדעת שהעולם נברא, הרי זה משהו שהיה פעם. זאת השאלה? כן או לא? כן, יפה. תבין, אנחנו צריכים להבין אחד את השני. עכשיו, התשובה היא שאם העולם לא נברא, אז מה ששולט בעולם זה הטבע. כי אם העולם קדמון, אז הטבע הוא נצחי. אם הטבע הוא נצחי, הטבע הוא מוחלט. אם הטבע הוא מוחלט, כל הדיבורים על חירות זה בלוף. אם כל הדיבורים על חירות הם בלוף, רק נדמה לי שאני בן חורין, אבל הטבע שולט עליי, אז גם הדיבורים על מוסר הם בלוף. אז מי ינצח בסוף בעולם? הרשעים ינצחו. מובן? ולכן זה חשוב לדעת שהעולם נברא, כדי לדעת שהחירות זה לא בלוף. ולכן המוסר הוא אפשרי. ולכן הצדיקים יכולים גם לנצח. בסדר? טוב. לכן אומר הרמב״ם, זה כל כך חשוב לדעת שהעולם נברא, שבגלל זה אדון הנביאים הרג מחלל שבת. כן? לא כל חי במיתות משה הרג, אבל מחלל שבת משה הרג. כן? היה צורך מיוחד כדי שתיוודע החשיבות של אמונת בריאת העולם. כן, בבקשה. אבל סליחה, איך אני יודע שהעולם נברא? אני יודע את זה בגלל יציאת מצרים. כלומר, ביציאת מצרים התברר שבורא העולם חופשי לגמרי בעולמו. איננו משועבד לשום חוק, ואז הגילה לי שאכן העולם נברא, רטרואקטיבית. לכן יש קשר מהותי בין יציאת מצרים לבין בריאת העולם, ממילא בין פרשת ואתחנן לפרשת יתרו. כן. אגב, אתה צריך לא להיבהל מזה שאני נכנס באנשים עד הסוף, כי מטרתי היא ללמד. אז גם אם זה קצת לא נעים, מה?
מתירים את הרצועה עד סוף השנה.
לא, בסדר, לא, אבל תראה, אני באמת לא מתכוון להיות רע עם אף אחד. אני יכול לשבת בבית, לא לעשות כלום, אבל אני רוצה לעזור. אנשים לא יודעים מה שהם עושים כשנכנסים לשיעור הזה, לא יודעים מה מחכה להם, אבל מצד שני, המטרה היא בסוף שידעו. תבין? טוב, בבקשה.
ראיתי
לפני כמה זמן שני תארים האלה, כן, אז מה אתה אומר? לא הבנתי. אתה אומר שדיברתי, שראית את זה במקום אחר, את הקשר, כלומר ראית במקום אחר את הקשר בין שני התארים. יפה, סימן שאני לא ממציא דברים משלי. יפה. כן, בבקשה. כן,
למה חשוב לי לדעת דווקא בהקשר הזה
של שמירת השבת, חשוב לי לדעת דווקא בהקשר הזה את העניין בריאת העולם. אתה אומר, למה בהקשר של שמירת השבת צריך לדעת את בריאת העולם?
כן,
כי זה בדיוק מהות השבת. מה זה השבת? זה בריאת העולם. מהו היום? מהו החג שבו היהודים מציינים את בריאת העולם?
שבת.
שבת. זה חג בריאת העולם אצל היהודים. בסדר? מה קשה?
לפי
ההסבר
של
הרב,
אז
לכאורה,
כמו
שהרב
הסביר עכשיו על פה, אז מה
קשה? עכשיו, מביא זה לא ברור למה עושים חג ראש השנה, אז בסיפור. כן, מה אתה?
אז שבת הייתה צריכה להיות בגרה ראשונה, ורק אחר כך הנוכי השם הלוקח אחרי. להבדיל, קודם כל אני רואה מכונית, אחר כך הם שומעים מהיצרן. לא ראיתי היצרן, אחר כך שומעים מכונית.
יפה. אתה שואל, לפי זה הייתה צריכה השבת להיות הדיבר הראשון, ולא הנוכי השם הלוקח. באמת המשל יפה עם מכונית ויצרן וכדומה. נכון, באמת ככה היה צריך. אבל אנחנו לא היינו יודעים איך זה שהעולם נברא. כלומר, היית שומע את הקדוש ברוך הוא טוען שהוא ברא את העולם, ולא היית יודע אם יש לו קבלות על מה שהוא אומר. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אסביר לך איך אני יודע, איך אני אשכנע אותך שאני באמת בראתי את העולם? הרי אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, על הנקודה הזאת. שכל עשרת הדיברות זה היה בשביל ללמד את שמירת השבת, שכבר ידעו עליה במראה. בסדר?
כזה חשוב...
אגב, זו השאלה שרבי אברהם בן עזרא מביא בפירושו לתורה שם. שאל אותי רבי יהודה הלוי, ככה הוא כותב. שאלני רבי יהודה הלוי, מפני מה פתח ביציאת מצרים ולא באני אני בורא העולם. נכון? בבקשה.
כן, כזה חשוב למה זה לא הכנס בעשר זכירות שחייב אדם לזכור כל יום.
אלא אם
תגיד גם שכל
העשר
זכירות לא חייב לזכור.
אתה שואל, מדוע, אם זה כזה חשוב, למה זה לא כתוב בעשר זכירות שאדם חייב לזכור בכל יום, ואתה מנדב לי אפשרות של תשובה שאדם לא חייב לזכור עשר זכירות.
אלא, אם
תשלול
את זה,
כבר גדלתי. לא. השאלה אם צריך, אם זה חיוב העשר זכירות או לא, היא שאלה משנית לגבי השאלה. כי מי שכתב את ה-10 זכירות, בכל זאת, או 6 זכירות, יש לה לפי הדעות השונות, אז למה הוא לא הכניס את זה, את העניין הזה? אז אני אומר שהוא כן הכניס את העניין הזה, את בריאת העולם. אתה יודע איפה?
את מצרים.
לא, זכורת יום השבת. מה זה זכורת יום השבת? יש המשך לפסוק. כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. נכון?
כן.
בסדר. בבקשה. הרב,
זה לא משתמש במושג טבע. שאני שמעתי עכשיו מה שדיברת, זה נשמע לי בעייתי, כי
אמרו לי
טבע זה בעצם ישות בפני עצמה.
יפה, יפה.
אין כזה דבר, אני לא...
נכון, אתה
לא
צודק.
דבריך
אמת ויציב. אתה אומר שהמושג טבע הוא לא מושג יהודי, הוא אפילו מורה על כמין ישות עצמאית מלבד הבורא, או איזה מין אמצעי בין הבורא לנברא, וזה לא נשמע לך כל כך טוב. אתה צודק. זאת אומרת, המושג טבע הוא המצאה יוונית. כן, זה בא לתרגם את המילה היוונית, היוונית פיזיס, שמזה הביטוי פיזיקה. אצל היהודים אין טבע. יש מה שנקרא מנהגו של עולם, זה משהו אחר. מה זה מנהג? זה הרגל. הרגל נעשה טבע. אז רגילים שזה ככה, רגילים שהתפוחים נופלים מן העץ. אבל אי אפשר שלא ייפלו מן העץ. בסדר? או לפחות שלא ייפלו רחוק מן העץ, כל מיני אפשרות. אז אתה צודק, זה בדיוק הביקורת של מושג הטבע שאני אומר. מה שאין כן, אם העולם היה באמת קדמון, אז זה כן היינו מדברים על טבע. אם העולם לא היה נברא אלא קדמון, היינו מדברים על הטבע. כן. כיצד התברר לך מיציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? לא הבנתי עד הסוף. אם אפשר בבקשה הסבר. פשוט. ביציאת מצרים התברר שאין שיעבוד. יש ארבעה סוגי שיעבוד שבוטלו. השיעבוד לטבע, הרי נעשו ניסים. השיעבוד הפוליטי, שהרי פרעה שינה דעה. השיעבוד ליצר הרע. והשיעבוד למלכויות, לאומות העולם. ארבעת החירויות האלה התגלו באותם הימים. וזה הוכיח, אם כן, שהשורש של המציאות הוא לא הטבע, אלא הרצון.
היה שיבוד שני?
הפוליטי. פוליטי-סוציולוגי. למשל, פרעה, זה שהוא לא רוצה לשלח את בני ישראל, זה לא בגלל שהוא עיקש. אלא בגלל ששיקולים מדיניים שמונעים את זה. זה לא פוליטיקלי קורקט לשלח את בני ישראל. זה בכל זאת השתנה. המהר"ל דן בשאלה הזאת בדרך חיים, מה יותר גדול? האם זה שפרעה שינה דעה, או זה שנעשו 10 המכות? יש צדדים לכאן, צדדים לשם.
שניהם בכיוון של תקנה?
כן. בוקר, של הכרח. בוקר טוב, הרב. אז איך נוצרה השקפה אנושית שמצאה ביטוי גם ביהדות, שקושרת בין מוסר לכפייה ולא לחירות? אני לא מכיר שום השקפה כזאת, לא ביהדות ולא מחוץ לה. כל אחד מבין שהמוסר פונה אל החירות של האדם. כלומר, אומרים לך, עשה טוב, אל תעשה רע. אם אין לי ברירה אלא לעשות את הטוב, או אלא לעשות את הרע, אז אני כבר מחוץ לשאלה המוסרית. אני מכונה בעצם. אלא זה שבאים אליי בטענות, בתביעות, בציוויים, בעונשים, כל זה מתוך הנחה שאני בן חורין. שלום. לכבוד הרב ולנוכחים, פתיחת פרק ה'. פונה משה אל העם כולו ומדבר עליהם מלשון רבים. ואילו, כשהוא מפרט בהמשך, הציווי הוא ביחיד, זכר, ללא פנייה לנקבה. תודה. הרי אני לא מבין, זה פשוט לא נכון. הרי בתחילת פרק כל החמישה פסוקים הראשונים זה דברי משה. מפסוק ו' ואילך, שכתוב בלשון יחיד, זה הפנייה של הקדוש ברוך הוא, זה לא דברי משה. ודברי משה נאמרו בלשון יחיד. עשה, דברי הקדוש ברוך הוא נאמרו בלשון יחיד. אנוכי השם אלוהיך. השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא דיבר בלשון יחיד? ולמה משה מדבר בלשון רבים? פשוט מאוד. כשמדברים בלשון רבים, זו פנייה אל כל אחד ואחד בלשון פרטי. כשמדברים בלשון יחיד, זה פנייה אל הכלל כולו. מובן? כיוון שהקדוש ברוך הוא פנה אל הכלל כולו, אל האומה, לכן הוא לא אמר אנוכי השם אלוהיכם, כי אז זה היה נוגע רק לאותו דור של אלה שיצאו ממצרים. פלוני ואלמוני וכו', ודודו ואלברט ויוסי, ושפרינצה וגיטל, כדי שגם יהיה פמיניסטי, כלומר, שאז יצאו ממצרים. אבל זה לא היה נוגע אל האומה כישות היסטורית שעוברת את ההיסטוריה. לכן הקדוש ברוך הוא פנה לא אל האנשים שהיו שם, אלא פנה אל האומה כישות אחת. לכן דיבר בלשון יחיד, אנוכי השם אלוהיך.
אז בשמה ישראל, רק זה לשון, זה לא לכל האומה בעצם. אני השם
אלוהיכם,
אשר הוצאתי אתכם
מארץ מצרים. אתה שואל בפרשה שלישית של קריאת שמע. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. נכון? לכאורה זה פונה...
רק לאנשי מצרים.
או אל כל יחיד ויחיד. בסדר? אבל זה לא פונה אל הפרט, אל הכלל. נכון, 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 נכון. זה מובן גם למה. כי שם זה נאמר, אחרי שעושים ציצית, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, ואז אני השם אלוהיכם. כלומר, מי שעשה ציצית, אני האלוהים שלו. מי שלא עשה, לא. ברור? לכן שמה זה בלשון יחיד, כלומר זה לשון רבים, כי זה פונה לכל יחיד ויחיד שעשה ציצית. כן, כמו שכמאמר החכם, קבל עליך ציצית. מדבריך משתמע שהרצון כולל בתוכו חסד, דין, רחמים וחסד, או שטעות בידי. אני לא יודע מאיפה זה יצא. כלומר, זה יכול להיות שזה נכון, כולל חסד, דין רחמים, בסדר, אבל אני לא מבין מאיפה זה יצא מהדברים שלי. טוב. שעבוד פולוטי, זה לא שעבוד מלכויות? מה ההבדל ביציאת מצרים בין שני המושגים? פעם הרב אמר לי שמלכות שווה פוליטיקה. ואיזה יציאה משעבוד ליצר הרע הייתה ביציאת מצרים? טוב, אני אסביר. השעבוד לפרעה הוא שעבוד פוליטי, זאת אומרת, החידוש היה שבעל השיקולים הפוליטיים המונעים את השחרור של בני ישראל שינה דעה. כלומר, למרות שזה היה נגד האינטרס שלו, הוא פעל כך. זה נקרא שחרור מהשעבוד הפוליטי. מה שאמרתי, שחרור משעבוד מלכויות, הכוונה שאין האומות שולטות באומה אחרת. כלומר, הם לא שולטים בנו, שזה סוג אחר של חירות. עכשיו, לגבי השיעבוד ליצר הרע, מתי זה יתברר? במתן תורה. פסקה זו המתן, שלא היה להם שיעבוד ליצר הרע. טוב, אז איפה אנחנו? בעשרת הדיברות. בואו נמשיך. פסוק תדבב. כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוהיך. וגם זה תוספת על פרשת יתרו. למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. היה פעם סיפור. רבי עקיבא איגר, היה לו בן גדול, רבנו שלמה איגר, בעל גיליון מרשה. רבנו שלמה איגר, היה לו בן בשם רב לייבלה איגר, שהפך לאדמור של החסידות. נהיה אדמור חסידי. והתנהג בהנהגות החסידים וכו', אבל מדי פעם היה גם מבקר אצל אביו שלא היה אדמור. רב שלמה איגר. וכשהוא מבקר, רב שלמה איגר היה אומר לו, אצל החסידים שלך תעשה מה שאתה רוצה, אצלי מתפללים בזמן. אז הוא היה קם מוקדם, מתפלל בזמן. ועכשיו אני אומר, אני עכשיו מבין, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. עכשיו היום הוא ארוך. טוב. לא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תענה ברעך עד שווא, ולא תחמוד אשת רעיך. יש פה תוספת של לבבים, כן? בספר שמות כתוב לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה. כאן כתוב ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תענה. מה זה אומר? בספר שמות מדובר בזמן מתן תורה. זה תיאור של מה שמתרחש בזמן הנתינה. בזמן הנתינה, הביטוי לא תרצח ולא תנאף הם ביטויים תיאורטיים. כי לא עולה על הדעת של אדם שנמצא במצב של גילוי שכינה לרצוח או לנאוף או לגנוב. לא עולה בדעתו בכלל. לכן, זה שנאמר לא תרצח, זה בשביל שזה בפרוטוקול, אבל זה לא שימושי. כן? מה שאין כן, אחרי מעמד הר סיני, כשכבר חוזרים אל חיי העולם הזה, בעולם הזה לצערנו יש אפשרות כזאת, שאדם ירצח, ינאף, יגנוב. ולכן אומרת התורה, ולא. כלומר, לא תרצח ואפילו לא תנאף. ואפילו לא תגנוב. כי הרי אם אדם גונב, מוכן, נגיד, אם אדם מוכן, זה מתחיל מלא תחמוד מצד האמת. כן? אדם חומד את רכוש חברו. אתה חומד? כדי להשיג אותו, אולי גם תהיה מוכן בסופו של דבר לשקר בבית דין. לא תענה בריח את שקר. אם אתה כבר מוכן להשתמש בפה שלך כדי לקחת את רכוש חברך, אתה אולי גם תיכנס לביתו ותגנוב. אם כבר אתה מוכן לקחת מביתו, אולי תיקח גם את אשתו. אם כבר אתה מוכן לקחת אשתו, אז תהרוג אותו. זאת אומרת, אביבים זה מראה שיש פה שרשרת. שרשרת שקושרת בין הציוויים האלה בעולם המעשי. לכן אתה עומד, ולא תגנוב, איך הוא?
אז למה הם בשמות
ו? בשמות אין ו, בשמות זה תיאורטי. כלומר, לא צריך להזהיר את בני ישראל שלא ירצחו ואפילו לא ינאפו ואפילו לא יגנבו, כי זה לא עולה לדעת של אף אחד. אז זה נכתב רק בתור ערך. מצד עצמו. מובן?
אבל בעובדה בזה הם נפלו. ואחרי השם.
הם נפלו בזמן מתן תורה? לא נפלו. אחרי מתן תורה נפלו. אבל בזמן מתן תורה זה לא שייך. זה אפילו מעליב. כן? זה כמו שתיקח, אני יודע, אדם צדיק, ואתה אומר לו, אני מצפה ממך לא לגנוב. זה לא... זה נכון שאתה מצפה ממנו לא לגנוב, אבל אתה אפילו לא מצפה שיצטרך להגיד לו. מובן?
למה
אין ו' החיבור
בכל החמש הדיברות
הראשונות? למה אין ו' החיבור בחמש הדיברות הראשונות? כי שם מדובר לא בדבר שיצר הרע שולט בו. מה מכיר לבעין,
בשבת?
שבת? יצר הרע לא שולט. מי לא רוצה לנוח?
אז למה אדם חלל שבת?
למה אדם חלל שבת? כי הוא התגבר על יצרו הרע. היצר הרע אומר, תנוח. אבל מה? הוא התגבר על זה, לכן הלך לעבוד. מה אני אמרתי? נכון. ארנה. היצר הרע אומר לנוח. בשבת, היצר הרע לגיטימי. זה הלכה, לא? אני אוהב לנוח. בסדר, מצווה. אז כלומר, בשבת אני מקיים את המצווה על ידי יצר הרע. בסדר? טוב.
זה החופש.
מה?
זה החופש, תנתן דרור, גם יצר
הרע. אין. שוטול ולעס. טוב. ולא תחמוד אשת רעך, ולא תתאהבה בית רעך. שדהו ועבדו ועמתו שורו וחמורו אשר לרעך. בספר שמות אין חילוק בין לחמוד לבין להתאבות. כן? כי, אבל פה זה יש הבדל, כי החמדה היא דבר יותר סמוי מאשר התאווה. וביחס לאשת רעך, האדם עשוי יותר להסתיר את תאוותו, ולכן זה נשאר במסגרת החמדה, לא תחמוד אשת רעך. לעומת בית רעך, שזה התאווה גלויה יותר. אבל מה עם ערך העדינות? תקיפות זה לא ההפך מדרך ארץ? כל שכן מזה שהתורה אמורה לעדן את האדם? אני אתאר לעצמי שזה ביחס להנהגתי בשיעורים, שזה נאמר. כן, זה נכון. אבל מה נעשה? לא, אתה צודק. זאת אומרת, יש בתורה איזו סתירה פנימית. מצד אחד היא באה לעדן אותנו, מצד שני היא נכפתה עלינו. וזה שנכפתה עלינו זה הפך העדינות שהיא בעצמה מדריכה עליו. וזה אמרו חכמנו משום שהתורה ניתנה לפני זמנה. כיוון שהיא ניתנה לפני זמנה, יש אי התאמה בין התוכן שלה לבין המציאות, ולכן יש צורך בחיכוך. הרי עצם זה שמלמדים תורה, זה גם סוג של אלימות. כן, איך כתוב בספר ירמיהו? ולא ילמדו עוד איש את רעהו. יבוא זמן שלא ילמדו. כי ברגע שאתה מלמד אותי משהו, אתה מחדיר לקרבי משהו שלא היה בי. אז הנטייה הטבעית היא הדחייה. אדם מתגונן. כן, אדם לא רוצה שיגידו לו מה לעשות, מה לחשוב, וכו'. זה צודק. אז יש איזה... מה?
משרד החינוך עושה את זה כבר היום, ולא ילמדו.
כן, משרד החינוך, אתה אומר, אז מקיים את דברי הנביאים, לא ילמדו. יפה. ולכן אתה צודק, אתה שואל היקר, שלפעמים מי שמלמד תורה צריך לעבור על מידת העדינות, והוא משלם על זה מחיר. כן, בבקשה. אמרתי את זה בעדינות. אני יפה. מה? התאווה פה זה חשק. כן, כלומר, ביטוי לחשק. לא תתאווה, כלומר שאתה מבטא את החשק הזה. טוב, אז אגב, זו שאלה ששואל רבי אברהם בן עזרא, איך אפשר שאדם ישלוט על החמדה? זאת אומרת, אם האדם יבין שמה שאצל חברו אין לו סיכוי שיגיע אליו, גם לא תהיה חמדה. טוב, עד כאן להיום.